כל אדם בוגר שחי במדינה מערבית מודרנית יזדקק לעורך דין אזרחי מספר פעמים בחייו. עורך דין כזה מלווה את לקוחותיו ברגעי שבר, ברגעי שמחה, ברגעי התחדשות וברגעי הסתבכות. על תפקידיו של עורך דין אזרחי, על הדרך לזכור שירותיו של אחד כזה, ועל הדרך לוותר עליהם, ועל הדגשים שיש לשים לב עליהם בבחירתו, במאמר שלפניכם. מהו משפט אזרחי? על מנת להבין מהם התחומים בהם אדם נזקק לשירותיו של עורך דין אזרחי, יש להבין, ראשית לכל, מהו בכלל המשפט האזרחי. המשפט האזרחי, או בשמו הנוסף, המשפט הפרטי, הוא אוסף של ענפי משפט שונים שהמשותף להם הוא שמטרת כולם היא להסדיר את היחסים שבין פרטים או בין תאגידים בחברה. כך עוסק המשפט האזרחי בהתחייבויות רצוניות בין פרטים באמצעות דיני החוזים, בהתחייבויות לא רצוניות בין פרטים באמצעות דיני הנזיקין, בזכויות קניין באמצעות דיני הקניין, במערכות יחסים אישיות באמצעות דיני המשפחה, במערכות יחסי עבודה באמצעות דיני עבודה, ועוד. תחילת ייצוג עורך דין בהליך האזרחי. את המסגרת החוקית לאופן בו מתחילה הליך ייצוג של עורך דין במשפט האזרחי ניתן למצוא בדיני השליחויות. על פי דינים אלו שליחות נוצרת כאשר הלקוח ממנה את עורך הדין לפעול בשמו בעניין מסוים. עם זאת, חשוב לדעת שכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין נותנים אוטונומיה מוחלטת לחבריהם בנושא זה. כלומר, עורך דין יכול להחליט מכל סיבה שהיא שלא לקחת לטיפולו תיק מסוים, והחובה היחידה שלו כלפי הלקוח היא להודיע לו זאת בהקדם האפשרי. המינוי הסופי מתבצע בדרך כלל על ידי חתימה של הלקוח על ייפוי כוח ותשלום חלקי או מלא. עם זאת, קיומו של ייפוי כוח הוא רק ראייה לקיומם של יחסי עורך דין לקוח, ולא הוכחה. כלומר, ייתכן בהחלט שבהתאם לנסיבות הספציפיות של מקרה מסוים, יקבע בית המשפט שלא יתקיימו יחסי עורך דין לקוח על אף שנחתם ייפוי כוח, וכן להפך. משמעות קיומם של יחסי עורך דין לקוח. השאלה מתי נוצרו היחסים בין עורך הדין ללקוחו היא אינה שאלה פרוצדורלית בלבד, אלא יש לה השלכות משמעותיות. ההשלכות הללו מתבטאות בעיקרה בכל הנוגע לחיסיון עורך דין לקוח. על פי החוק, כל הנאמר בין לקוח לעורך דין הוא חוסה תחת חיסיון, כלומר, לא ניתן להציגו כראיה במשפט. על כן לעתים נשאלת השאלה האם דבר מסוים עלה רק כשכבר היו יחסים כאלה, או לפני שהיו יחסים כאלה. ההשלכה של הקביעה בנושא כזה בהחלט עלולה לחרוץ את גורל התביעה, לשבט או לחסד. הפסקת ייצוג עורך דין בהליך אזרחי. לעתים, מסיבות שונות, לאחר תחילת קיומם של יחסי עורך דין לקוח יש צורך בהפסקתם. הצורך הזה יכול שיהיה בשל בקשה של הלקוח, ויכול שיהיה בעקבות החלטה של עורך הדין. במקרה הזה של הפסקת ייצוג יש לחלק את המקרים לשניים, הפסקת ייצוג בהליך שאינו תלוי ועומד, והפסקת ייצוג בהליך תלוי ועומד. הפסקת ייצוג בהליך שאינו תלוי ועומד. ייצוג משפטי פעמים רבות כלל לא מגיע לפתחו של בית המשפט, וגם אם הוא מתעד להגיע, יהיו מקרים ששאלת הפסקת הייצוג תתעורר עוד לפני כן. הפסקת ייצוג בהליך שאינו תלוי ועומד, קרי אינו נמצא בטיפול כעת בבית המשפט, נעשית על פי דיני השליחויות ועל פי כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. על פי דיני השליחויות, כל אחד מן הצדדים יכול להפסיק את יחסי השליחות בכל רגע נתון. כמו כן, יחסי השליחות מתבטלים אוטומטית בפטירתו של אחד הצדדים להם. מכאן נובע שהלקוח יכול לפטר את עורך דינו בכל שלב של הליך שאינו תלוי ועומד. עורך הדין לעומת זאת כפוף גם לכללי אתיקה מסוימים, ולכן הוא אינו יכול להפסיק את הייצוג אלא במקרים הבאים. התגלעו חילוקי דעות בין הצדדים. נוצרה או התגלתה מניעה משפטית או אתית. כמו למשל חשש לניגוד עניינים. אין ביכולתו של הלקוח לשלם את שכר הטרחה. כל סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול. יש לשים לב כי הסעיף הרביעי כולל מעין סיבת סל, כך שבפועל גם בידי עורך הדין יש חופש כמעט בלתי מוגבל בהחלטתו להפסיק את הטיפול בתיק שאינו תלוי ועומד. הפסקת ייצוג בתיק תלוי ועומד. כאשר מגיעים למקרה תלוי ועומד, קרי תיק שכבר התחיל משפט בעניינו, הדבר כבר יותר מסובך. במקרים כאלו, בנוסף לכל הכללים שהוזכרו בסעיף הקודם, ישנן גם תקנות סדר הדין האזרחי שמוסיפות כללים נוספים. על פי התקנות החדשות, שעתידות להיכנס לתוקף בקרוב, הלקוח יכול להפסיק את הייצוג בכל שלב, כל שעליו לעשות זה להודיע זאת לבית המשפט. עורך הדין לעומת זאת אינו זכאי להפסיק את הייצוג אלא באישור בית המשפט שדן בתיק. ככלל בית המשפט נוטה לשחרר עורכי דין המבקשים זאת, שכן אחרי הכל מדובר פה במתן שירות אישי שדורש יחסי אמון בין הצדדים, אך הוא עשוי שלא לאשר זאת לאחר התחשבות בשני שיקולים עיקריים. השלב בהליך. ככל שמדובר בשלב יותר מאוחר, בו גם ככה לא נותר לעורך הדין עוד זמן רב בטיפול בתיק, ככה בית המשפט ייתה שלא לשחרו מהתפקיד. הדחייה בהליך שעלולה להיגרם. החשש הוא שבעקבות חילופי עורכי הדין ההליך המשפטי, שהוא גם ככה ארוך, יתמשך עוד ועוד, יבזבז זמן שיפוטי יקר, ויגרום עינוי דין לצדדים. לכן ככל שנראה ששחרורו של עורך הדין מטיפול בעניין יעכב יותר את ההליך, ככה ייתה בית המשפט פחות לאשרו. עורך דין אזרחי מומלץ. כאמור לעיל, עורך דין אזרחי הוא אחד מאנשי המקצוע שמלווים אותנו בצמתים החשובים ביותר בחיינו. הוא שם כשאנו קונים את הדירה הראשונה, הוא שם כשאנו רוצים לבצע עסקה גדולה, הוא שם בסכסוכי העבודה שלנו, והוא שם אפילו בחלק מהסכסוכים המשפחתיים שלנו. לאור זאת, חשוב במיוחד לבחור את איש המקצוע הנכון, ואת זאת יש לעשות על פי מספר דגשים עיקריים. דגש ראשון, תחום התמחות ספציפי. המשפט האזרחי הוא תחום רחב ומורכב מאוד. לא כל עורך דין שמומחה לדיני תאגידים או עבודה ידע כיצד לנהל עניין נזיקי. על כן, כאשר אתם בוחרים עורך דין אזרחי יש לשים לב אם לעורך הדין יש התמחות בדינים הספציפיים בהם אתם זקוקים לסיוע משפטי. התמחות כזו תכלול כמובן גם ניסיון והצלחות מוכחות בתחום. דגש שני, המלצות על עורך דין אזרחי. כדאי להגיע לעורך דין ששמעתם עליו המלצות, בין אם זה ממקריכם השונים, בין אם מלקוחות ותיקים שלו, ובין אם מכל אדם אחר שאתם סומכים עליו. דגש שלישי, יחסי אנוש. יחסי האנוש של עורך הדין האזרחי הם חשובים במיוחד, שכן אחרי הכל לעתים אנו זקוקים, לא לעתים דווקא ברגעים הרגישים יותר בחיינו. עורך דין עם יחסי אנוש טובים יסייע לכם לעבור גם את התקופות הפחות נוחות בהצלחה ובנעימות. לפרטים נוספים פנו לדיוני לוי, עורך דין מומחה למקרקעין, נדלן, לשון הרע ואיפוי כוח מתמשך.